ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. ברוכות וברוכים הבאים למאזינות והמאזינים שלנו. התכנסנו לדבר היום על סימנים למערכת יחסים טובה, איזה תכונות יש לה, מה כדאי לשים לב, וכדי לדבר על זה אני כאן עם שי שפיצן, ששי הוא עובד סוציאלי קליני, הוא מנכ"ל מייסד המרכז למיניות אלטרנטיבית, שזה מוסד ללא כוונות רווח עבור אוכלוסיות ה-BDSM פטיש ויחסים לא מונוגמיים, שאני גם מקווה שנעצור לכמה דקות לדבר על המרכז בהמשך. אז שי, בוא תוסיף עוד, מי אתה? מה שלומך?
מה העניינים, נועה? תודה שהזמנת אותי לדבר. כן, אז כמו שאמרת, אני עובד סוציאלי, יש לי תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית, ואני מטפל, יש לי קליניקה בירושלים ובתל אביב, ואני באמת הקמתי את המרכז. זה רוב מוחלט של הפונים והפונות הם מהאוכלוסיות של המרכז. אמרת, אנחנו עובדים עם אוכלוסיות BDSM והמונוגמיה ופטיש, ואנחנו גם כמובן עובדים עם להטבק, שזה לא נפרד מכל הצנועה, או אולי מאבק, חלק יגידו, בעצם על הרחבת ההטרונורמה אולי, הרחבת הנורמה.
או אפילו האמירה שלא צריך ההטרונורמה, כן. שכולם הם בסדר.
הנורמה, כן.
כן. אז באמת לפני שהתחלנו ככה להקליט, דיברנו על איך לקרוא לפרק הזה, על מה בעצם אנחנו רוצים לדבר, והחלטנו על סימנים למערכת יחסים טובה, ולא על איך נראית מערכת יחסים טובה, בין השאר בגלל שאנחנו בדיוק לא חושבים שיש דרך אחת שבה מערכת יחסים צריכה להיראות, כדי שהיא תהיה משמעותית, טובה, עמוקה, אני אפילו אגיד את המילה בריאה בזהירות. יש המון דרכים שבה הפרקטיקה יכולה להתרחש, וממה שאני מבינה ממך, בכל זאת יש דברים לשים אליהם לב, כלומר שזה לא בהכרח הפרקטיקה, אבל זה כן, אולי תגיד לי אתה, איזושהי איכות, איזושהי תכונה?
זה מתבטא בסוף גם בפרקטיקה, אני חושב שזה באמת גם איזשהו אוסף של אולי, תראי, תלוי איך מסתכלים על נפש האדם, אבל תכונות או דפוסים או דרכים לבטא את הצרכים שלנו, בשביל לקיים מערכות יחסים טובות מכל הסוגים, צריך שני אנשים או יותר שהם מסוגלים לנהל את המערכת יחסים. עכשיו אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבאמת אין דרך אחת וגם אין מערכת יחסים מושלמת, ככל הנראה. ובעצם אני חשבתי על סימנים, פשוט כי זה נראה לי באמת משהו שאפשר להשתמש בו ולא להתחייב אליו יותר מדי, כאילו אם אני לא ככה, אז כאילו זה לא בסדר, או דברים כאלה.
אז בעצם אנחנו רוצים לתת נקודות התבוננות, זה לא איזושהי אמירה חד משמעית שככה חייב להיות.
נכון. זה דברים גם שהם מבוססי חקר החברה. זה מבוסס על דיווח עצמי בסופו של דבר, ועל סטטיסטיקות, אז 70% של מישהו שעושה משהו, או 70% של פרקטיקה נניח, מסוימת, שמנבט מערכת יחסים, ארוכה או טובה או שיש בה סביעות רצון, זה הכל מבוסס על גם מה שאנשים מדווחים על עצמם, וגם יש את ה-30% שזה לא מה שניבא אצלם את הטיב מערכת היחסים.
אוקיי.
אני לא אציג סטטיסטיקות, כי אני לא זוכר את המספרים, אבל זה כזה, זה גם יהיו דברים שישמעו מאוד הגיוניים, אני מניח.
אוקיי. אז בוא נצלול, כשאנחנו אומרים סימנים למערכת יחסים טובה, אז איזה סימנים אתה רוצה להציע לנו?
כמו שאמרתי, שזה צריך להיות אנשים שיכולים לנהל את המערכת, והם צריכים גם לרצות, אני חושב שיש מידה של כמה אני נכנס למערכת יחסים כשאני נכון, לנהל אותה מבחינת המשאבים שיש לי, זמן, רגש, איפה אני מבחינת המטרות שלי בחיים, כאילו יש לי איזה תוכניות, אם אני נוסע לחול עוד חודשיים לשנה, אז, או אם אני מאוד עסוק עם עבודה, אז זה התכווננות. זה יוצר איזשהו סוג של מחויבות. אני, כאילו אנחנו כבר בשלב מאוד מוקדם של היכרות עם בן אדם, מייצרים כל מיני התחייבויות קטנות, זה מתחיל כאילו מלקבוע דייט. אם אנחנו רוצים שדברים יצליחו, אז אנחנו צריכים להיות במקום הזה שבאמת מנסה. אני חושב שזה קשור גם לציפיות שלנו למערכת יחסים. אם אני נכנס עכשיו למערכת יחסים עם אישה נשואה, ויש לי איזושהי מטרה שאני רוצה מערכת יחסים מקננת, ולא נראה שהם בשום מקום שבכלל מכוון לפרק את הקן שלהם, אז יהיה לי אכזבה מהמערכת יחסים, יכול להיות הרבה מאוד מרמור, זה בטח לא יעזור לבנות את המערכת יחסים באופן כזה, וזה משהו שאני חושב שכאילו לפעמים קשה להימנע ממנו אולי, אם אנחנו פוגשים מישהו שאנחנו מאוד מאוד בעניין שלו, אבל ככל שאנחנו יותר מודעים לזה, זה יהיה יותר קל.
אז יש פה כמה דברים. אחד, יכול להיות שהרגש והפרקטיקה לא הולכים באותו השביל, וצריך כזה להתבונן בזה. ואני שומעת שזה לא רק התכווננות, זה גם הציפיות. כלומר, יכול להיות שאני מאוד בהתכווננות לעכשיו לעבור לגור, לעשות ילדים וזה, אבל מי שמולי לא שם. זה התכווננות לא רק אישית, זה גם איפה הכוונות שלנו נפגשות.
כן, זה כאילו נשמע מובן מאליו, אני לא חושב שתמיד זה הדבר שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו נניח באמת מכירים מישהו מאוד מוצא חן בעינינו.
אמרת קודם את המילה מחויבות, שצריך ליצור מחויבויות קטנות, והיית חלק מהתכווננות זה מה המחויבות שלי לקשר, ואני חושבת שאחד הדיונים הגדולים, או אחת הסטיגמות הגדולות באמונוגמיה זה שאין מחויבות. אז בוא נעצור שנייה רגע ונדבר על זה, מה זה אומר להביע מחויבות בקשר שיכול להיות שלא עוברים לגור בו, או שלא יהיו ילדים, או שכל מיני דברים לא יקרו בו?
ממש, אני חושב שזה באמת סטיגמה כאילו מאוד לא מבוססת, אנחנו, הרי יש אנשים לא מונוגמים בכל מיני צורות, אוקיי? ויש המון התחייבויות בחיים שהן לא קשורות דווקא בהגבלה על קשרים מיניים או רומנטיים, הכי מובן מאליו, את יודעת, זה הקשרים המקננים למיניהם, שמכוונים לאיזשהו משק בית משותף, או פרויקטי חיים אחרים, כמו ילדים, אבל אני חושב שכאילו, גם בקשר שאין בו את הדברים האלה, יש את המחויבויות האלה, אני חושב שזה, שוב, התחלתי מרמת הדייט, אבל זה גם, כאילו, עד כמה באמת יש לי, ואני מפנה את הזמן לאדם השני, אז אני לא חושב שזה צריך להיות משהו טוטלי, כאילו, אני פשוט אומר שזה צריך להיות בראש, שאני מכוון לאיזשהו בנייה של קשר כרגע, ואז אני חושב שאת יודעת, אנחנו, כל אחד והצרכים שלו, אני חושב שאחד הדברים היותר בולטים שקשרים מספקים לנו, חוץ מזה שהם גורמים לנו לראות עצמנו אולי יותר טוב, וכזה באופן כללי פשוט להיות עם מישהו שאנחנו אוהבים, זה גם נותן לנו ביטחון, תמיכה אולי, ואלה דברים שוב, שהם דורשים מחויבות, כי הם דורשים השקעה, כי זה לתמוך במישהו, זה לתת מעצמנו. או אני יכול לחשוב סתם על דוגמה יותר שטחית אפילו, אבל הולכים למשפחה ביחד, אוקיי? גם מקשרים שהם לא מקננים, זה יכול לקרות. זה גם יכולה להיות סוג של מחויבות.
אני חושבת שזה מעניין להסתכל על זה, שוב, כי זו שאלה שעולה כל כך הרבה, אבל גם שיכול להיות שנמצאים בארון, ואז לא יהיה נגיד מפגשים עם המשפחה, או כל מיני דברים שלא יכולים להתרחש, ואני חושבת שאז אחד הדברים לשאול, זה לשאול בתוך הקשר, אוקיי, זה וזה וזה לא יכול לקרות, אבל יש דברים אחרים שכן יכולים לקרות. האם הם מבטאים עבורי מחויבות, או איזה פרקטיקות, או שיתופים, או בניית חיים משותפים, שנראים בצורה אחרת, בונה גם תחושת ביטחון ומחויבות. זה משהו שהוא פשוט נבנה בתוך הקשר, אבל צריך לדבר על זה, להגיד, אוקיי, זה וזה לא יכול לקרות, אבל דברים אחרים יכולים לקרות, בוא נבדוק איך עושים אותם.
זה הרבה פעמים גם, אנחנו לא נקרא לזה מחויבות בכלל, אבל זה כן, להיות שם בשביל האחר באיזשהו דבר, זה שהוא יכול לסמוך עליי, שיכול לסמוך עליו. ואם אני רואה עתיד עם הבן אדם, אז רמת המחויבות היא יותר גדולה. כאילו שוב, עתיד זה לא בהכרח עתיד בבית משותף.
כן. טוב, אני חושבת שיום יבוא ואני אעשה על זה איזשהו פרק שלם, כי זה כל כך הרבה שאפשר לדבר על זה, אבל נשאיר את זה בינתיים כאן. אז איזה עוד סימנים התחלנו לדבר על התכווננות יש?
Okay, אז מעבר באמת למחויבות, אז יש את העניין של להראות, להראות הערכה, להראות הודעה, אני לא חושב שזה משהו שצריך לזייף אותו, אבל לפעמים אנחנו פשוט לא שמים לב, ואולי לא עושים את זה מספיק, אולי לפעמים אנחנו עושים את זה יותר מדי, אני חושב שזה לגמרי משהו שגם צריך להיות בתקשורת שהיא גלויה, כאילו, ולהבין בכל צעד מה גורם לי להרגיש שיש פה הערכה כלפיי והודיה, וגם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה דורש שני אנשים שיכולים לנהל מערכת יחסים, ויכולים להיות גם ברפלקציה, ולבדוק כאילו איפה הם ואיפה האחר. כי אם מישהו מראה לי הערכה ועוד היה כל יום, לא יודע, על הרבה מאוד דברים, וזה לא מספיק לי, אז יש מקום גם לאיפה אני לוקח אחריות הזה, ובודק למה אני צריך את הדבר הזה רק בחוץ הרבה. אבל ברמה הפרקטית זה מאוד יכול לעזור בכללי, כי זה נעים פשוט לשמוע שמעריכים אותנו ושהזמן איתנו טוב. ועוד דבר שהוא ברמה הפרקטית, זה באמת שאנחנו גם שומרים אחד על השני בכל מיני דרכים. זה יכול להיות שמירה על פרטיות, זה יכול להיות שמירה מעצמנו, כשמזהירים אותנו רגע לפני שאנחנו עושים משהו, או משקפים לנו אחרי. זה הכל גם תלוי באמת, באמת, בסוף במה שמתאים לפרטנרים שלנו, והרצון ללכת לקראתם.
זהו, זה מעניין, כי זה הרצון ללכת לקראתם, ובתוך זה יש גם שמירה על עצמי ועל הרצונות שלי, זה תמיד איזשהו איזון שצריך לקרות, שהוא מורכב, אין פה איזו תשובה קלה, בייחוד כשיש דברים שאו באמת מתנגשים, או נראים מתנגשים, כי עוד לא מצאנו את הדרך שבה אפשר ללכת בתוך הקונפליקט הזה ביחד.
כן, זה לגמרי רק צד אחד של הדברים, אם אנחנו מנסים לבדוק את עצמנו כרגע, ומנסים לשאול רגע, איך אני במערכת יחסים, או איך אני במערכת יחסים הזאתי, ואיך הבן זוג שלי, שזה אחד הפקטורים שהייתי בודק, עד כמה בכלל משתדלים.
זו שאלה איך נראית השתדלות, לא? כאילו, יש לנו בחברה תפיסות של מה זו השתדלות. אני אמרתי שאני מקנה, אל תהיה איתה יותר. אל תדבר איתה בעבודה, זו השתדלות עבורי. ואז יכול להיות באמונוגמיה או בתפיסה קצת אחרת של אחריות על הרגשות שלי, אנחנו לא נגיד, אם אני מקנה, אז הפרטנרית שלי צריכה להפסיק לעשות משהו, אנחנו נתבונן שנייה ביחד, זה לא אומר שזה רק שלי, אבל זה גם לא אומר שהיא צריכה מיד, בגלל שלי יש איזשהו רגש, לשנות את כל חייה.
נכון. לא, לא, זה בהחלט משהו שצריך להיות כאילו מודע אליו גם מהצד השני, כמו הדוגמה, אם אני צריך יותר מדי מחמאות, או אם אני צריך יותר מדי שליטה על הבן אדם האחר, זו שאלה מה זה יותר מדי, אני חושב שזה אחד הדרכים לענות על מה זה יותר מדי, זה לבדוק איפה ההשפעה הישירה של הדבר הזה עליי, איפה קונקרטית זה פוגש אותי, כי אם אני לא הייתי יודע בן או בת זוג שלי מדברים עם הקולגה, אז לא היה לזה שום השפעה עליי. אבל אם לצורך העניין הלכתי ועשיתי עם הקולגה משהו בלי הידיעה של הבת זוג שלי, וגם לא השתמשתי באמצעי המניעה, אז אני שם אותה בסיכון. שוב, זה כבר אחרי שעברנו את השלב המונוגמי. כן. כאילו, אני חושב שאם אנחנו שואפים למונוגמיה, גם שם אנחנו צריכים לראות כמה אנחנו שולטים בביתים שונים של החיים של האדם האחר, שיש לנו בטח הגבלה לקשרים חברתיים, זה לא נראה לי משהו שמסמן יחסים הכי טובים. יכול להיות מצב שבו אני משתמש בקולגה הזאת בשביל לגרום לבת זוג שלי לקנה, או בשביל לפגוע בה, ואז אני חושב שכאילו כן יש מקום לדבר על, אוקיי, למה בכלל אתה מביא את זה בפניי ככה? וזה היה צריך להיות המרכז, ולא האם יש או אין שיחה עם הקולגה.
אז בעצם אני חושבת שאנחנו ככה באופן עדין, שלא, שוב, לא נוכל לצלול אליו לעומק, אז אנחנו מדברים בעצם על ההבדל בין גבולות והגבלות, וגם על בעצם הכוונות או הסיבות שבגללן אני בוחרת לעשות איזשהן פעולות. כלומר, אם אני עושה פעולה שאני יודעת שתקשה על פרטנרית שלי, ואני עושה את זה כדי להקשות עליה, קודם כל בוא נדבר על הבעייתיות בקשר, ולמה זה, בכלל הגענו לזה, אבל זה שונה מאשר אני רוצה לעשות משהו, אני עושה את זה אותו עבור עצמי, וגם עולה איזשהו קושי בצד השני, וזה משהו שאפשר לדבר עליו.
ורצוי.
רצוי ואף כדאי. אוקיי, אז דיברנו על הודיה, דיברנו על התחשבות והסתכלות על הצד האחר, דיברנו על שמירה על פרטיות, שאני חושבת שבעידן הפייסבוק והקבוצות והשיתופים, ואיך אני עובדת על קשיים שלי ושימוש הרבה פעמים בחוכמת הקבוצה בשביל זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד עדין ושווה לדבר עליו, כי אני לא חושבת שלא צריך לשתף בקבוצות או לא צריך להתייעץ, אבל זה באמת שאלה של איך אני שומרת על כל הצדדים בקשר. ומקבלת את המענה שאני זקוקה לו.
בתוך קהילה המונוגמית, שאנחנו הרבה מכירים אחד השני, ויש לנו קבוצות פייסבוק, שבתוכם אנשים מעלים את הדיונים שלהם, ולפחות החברים יכולים לקרוא, וגם אם זה אנונימי, אנשים לפעמים יכולים לזהות את הסיפור, אז השאלה, א', איך אני מביא את הדברים האלה, והאם בכלל אני מביא אותם ולמה, זאת אומרת, זה יכול להיות, האם אני מנסה לבטא משהו שאני צריך לבטא מול הבן בת זוג שלי, או שבאמת אני צריך פה איזושהי עזרה, וזה פשוט עוד שאלה של או איך אני מנהל קונפליקטים, או בכלל עד כמה אני מכוון לגרום לזה לעבוד ולתקשר.
בעצם אני שומעת אותך קצת אומר, גם אל תתקשרו עם הפרטנרים שלכם דרך פוסטים בפייסבוק. אם זו הסיבה שאתם כותבים פוסט, כי אתם רוצים שאדם ספציפי יראה אותו, אז פשוט לכו לדבר עם הבן אדם הזה.
כן, עדיף, אם אפשר. אז עוד, אם דיברתי קצת על הניהול הזה של באמת קונפליקט, אז אני חושב, זאת אומרת, אנשים נמצאים בקונפליקט, במיוחד ככל שאנחנו נמצאים יותר במערכת יחסים, יש מערכות יחסים אגב שזה מתחיל בהם יותר מוקדם, אבל אם אנחנו מדברים על כזה NRE או התאהבות, אז ככל שזה גם מתחיל לפחות, אז אולי אנחנו יותר רואים את האדם השני על צדדיו השונים, ואז יותר סביר שיעלו קונפליקטים אם לא עלו, וזה בסדר, וזה בסדר גם אם הם עלו קודם, אבל השאלה היא באמת איך צומחים מזה. אז זה לא כל כך הכמות, אלא יותר כמה אנחנו מצליחים לבנות מהדבר הזה דפוסים חדשים, עד כמה גיליתי משהו חדש מהקונפליקט על עצמי, על הפרטנרית שלי, על איך אנחנו יכולים יותר טוב לתקשר כשפעם הבאה משהו כזה עולה, או בכלל, איך להימנע מהדבר הזה, אבל לא להימנע ממנו בקטע של אנחנו לא מדברים, או אנחנו פשוט לא רבים על זה, אלא מה קרה פה שיכול להיות אחרת.
אז בעצם אני שמעת אותך אומר משהו שהוא אני צריכה להגיד אותו לעצמי, שריבים זה לא בג, זה פיצ'ר. זה חלק ממערכת יחסים שעולים קשיים, שהרגשות מתלהטים, ושהשאלה היא איך עוברים את זה ומה לומדים מזה. אני חושבת שגם הייתי רוצה להגיד, אני אשאל אותך, אבל זה כזה מהלמידות שלי והחוויות שלי, שזה גם איך עושים את הריב. אם כל פעם שאני מגיעה לכעס, מה שקורה זה שאני עושה מכות מתחת לחגורה, מה שנקרא, ודברים שאחר כך קשה מאוד לקחת חזרה, אז אני לא בעד.
נכון, זו עמדה שהיא באמת גם לא שואפת אולי לפתרון, זו עמדה ששואפת לפגוע אם זה מתחת לחגורה. וזה כנראה נובע מאיזושהי הרגשת פגיעה, זה משהו שכולנו עושים, פוגעים, נפגעים, מגיבים באופן שאולי לא הכי בונה, כל הנושא הזה של תקשורת סביב ריב, זה כאילו משהו נחשב לעבוד עליו תמיד, כי כאילו כל הקטע בדיוק, זה שאנחנו יוצאים כאילו מאיזושהי שליטה, משהו יתערער, משהו נפגע, ואז אנחנו באיזשהו גרסה קצת יותר פרימיטיבית שלנו, זה הרבה יותר קל להגיע למקום של כזה, אני לא רוצה לדבר איתך.
אז כשפגועים הרבה יותר קל להגיע למקום שלא רוצים לדבר, מאשר להביא את הפגיעות.
נכון, וזה דווקא מה שעדיף שאולי כאילו היינו עושים בשביל לבנות פה משהו, בשביל ללמוד מזה. שוב, זה הכל בעצמו הוא גם קורה בתוך איזשהו מערכת יחסים מתגלגלת, אז בתקווה לא ריב אחד או שיח אחד סביב משהו, זה מה שסותם את הגולל על הנושא, וכאילו אפשר תמיד להמשיך לדבר על זה.
אני חושבת על ריבים, יש אנשים שריבים זה ממש בא להם בקלות, לי זה מאוד קשה. לקח לי המון זמן ללמוד שזה שרבנו לא אומר שנגמר הקשר. הייתי ממש צריכה להפנים שאוקיי, רבנו, יכול להיות שאפילו לא פתרנו, כי יש דברים שהם ongoing, שהם איזשהו פצע עמוק, שהם פשוט חוסר הסכמה שהם מסכימים להיות בו, ומדי פעם הוא התפרץ כריב, אבל זה לא אומר שנגמר הקשר. ואני חושבת שהלמידה הזאת והאמונה הזאת, יכול להיות שיום אחד הוא כן ייגמר, כן? שזה לא יהיה פתרון ויהיה צריך לסיים, אבל שהלמידה הזאת גם מאפשרת לעשות את הריב קצת יותר contained, כאילו זה רק רגע, זה לא איזה שינוי ושיפט בחיים שלי, זה רק איזשהו דבר שקורה עכשיו שהוא לא כיפי, אבל הכל בסדר, בסך הכל.
שוב, זו שאלה עד כאילו לשאול גם למה אנחנו חושבים את זה, אוקיי? כי יכול להיות שמשהו בצד השני מערער לנו את הביטחון הזה בכל פעם, אבל יכול להיות שזה באמת משהו שלנו, שאנחנו רגילים לחשוב שכאילו, אוקיי, אם כועסים עלינו, אז לא אוהבים אותנו אולי, או אם משהו קשה, אז זה בלתי אפשרי, או כל מיני כאלה דברים. וזה מאוד נשמע לי משהו שיכול לעזור, אם אפשר בפרופורציה, אבל אני מדבר פה על מצבי קצה. משהו שהזכרת ואמרת, אם יש איזשהו חוסר הסכמה שאנחנו חיים איתו, אז באמת גם ההשפעות של הריב, כאילו, עד כמה יש פה מקום לסלוח לצד השני, או לעצמנו, ועד כמה הנושא הזה הגיע שוב לאיזשהו משהו שאני לא יכול, זה לא חייב להיות פתרון, כן? כי כאילו לפעמים אין פתרון למשהו, אבל משהו שהוא מוכל בתוך המערכת יחסים, והוא לא זולג לתוך תחומים אחרים, זאת אומרת, אם יש בינינו אי הסכמה, והדבר הזה הוא כאילו משפיע על כל דבר אחר, ויש הקיצות שקשורות בזה פתאום בדיונים לא קשורים, או לחילופין זה משתקף במשהו אחר ביחסים, שזה גורם לי לחשוב על הבן אדם השני שהוא לא בן אדם טוב לצורך העניין, אז זה לא היה פתרון, גם אם אנחנו לא נדבר על זה, גם אם אנחנו ממשיכים ביחסים, והולכים ומבלים ויש לנו גם good times, עכשיו, בדרך כלל זה יהיה ההפך, אגב, בדרך כלל יש משהו אחר שהוא לא פוליטיקה, שאולי עליו הריב הפוליטי יישב.
כן, כאילו להבדיל בין התוכן עליו אנחנו רבים, לעומת הפצע העמוק יותר, שהוא זה שמתורגר כל פעם שאיזשהו סוג תוכן עולה.
נכון, ואז בעצם השאלה, עד כמה נקודת חוסר ההסכמה הבסיסית, היא משהו שבאמת מוכל באזור משלו, בתוך היחסים. בעצם, אם אנחנו מסוגלים לשים את הדבר הזה שאנחנו רבנו עליו בצד, באופן שהוא באמת מאפשר לנו להמשיך את היחסים, והוא באמת לא כל כך משמעותי, והוא לא יפגע במחויבויות שלנו, המשותפות ובדברים כאלה, אז אנחנו הצלחנו להגיע לאיזשהו סוג של נקרא לו פתרון. עכשיו, אני חושב שלא לדבר על משהו זה לא פתרון בשבילו בדרך כלל, אבל ייתכן שיש נושאים שהם פשוט סתם מדליקים בתוך הזוגיות, והם לא באמת נוגעים לזוגיות עצמה, ואז כשהם יעלו ויעלה ריב, אני הייתי שואל כאילו למה הביאו אותם, אבל אם היחסים ממשיכים, אז הצלחנו להרוויח אפילו משהו מהקונפליקט. עדיף שגם הגענו לאיזושהי הסכמה לגבי הדבר הזה,
אבל אני חושבת שהסכמה יכולה גם להיות איך להתנהל עם זה. כי אנחנו עדיין לא בהסכמה, זה עדיין נושא כואב, אולי הוא ממשיך להיות כואב, אבל אנחנו בהסכמה אולי לאיך ניגשים לזה בעדינות, איך רואים את הכאבים של כל אחת ביחס לזה.
כן, לא חייבים תמיד להסכים. הדרך פה אולי היא מאוד מאוד חשובה, כל הנושא שזה איך אנחנו מתקשרים זה בעצם איך המערכת יחסים הזאת הרי היא מורכבת מתקשורת, וזה משהו מאוד באמת בעצמו גם מטרה וגם הסימן, כאילו אפשר לבדוק אותו ברמה ההתנהגותית שזה מאוד נוח, וגם אפשר לשנות אותו ברמה ההתנהגותית שזה אולי פחות קל, אבל כן משהו שמאוד יכול לעזור לשפר את המערכת.
אוקיי, אז דיברנו על זה ממש מלא ואני רוצה שנעבור הלאה. אבל אני כן רוצה להגיד שמה שאני שומעת זה ריבים, זה בסדר שזה קורה, זה גם לא עניין הכמות, זה עניין האיך, צריכה להיות אמפתיה, זה צריך להיות מוגבל לתוך זמן הריב, כלומר אם יש עקיצות או מוצאים את הריב הזה מהבוידם גם בהקשרים לא קשורים, אז כנראה יש פה משהו מתחת לפני השטח, וזה לא הדבר הבונה, ככל הנראה זה סימן פחות טוב לאיך שהיינו רוצים לנהל את הריב, ושאנחנו שואפים להגיע להסכמה, אבל יכול להיות שזה תהליך, יכול להיות שיש זמן עד שנגיע להסכמה, וצריך לדעת איך להכיל את זה שאנחנו חיים את זה, ויחד עם זאת שיהיה לנו מערכת יחסים טובה, עם רגעים טובים, אפילו רובם אני מניחה אמורים להיות כאלה. יש עוד משהו שכדאי להוסיף?
אני לא חושב, אני באמת רק אשים דגש קטן מה שאמרת על האמפתיה, הוא באמת מאוד מאוד חשוב, כאילו אם, וזה קשור גם להתכווננות באמת, וגם פשוט להאם אנחנו כאילו, לאיך לבנות מזה משהו, להיות יכול לראות מה בצד השני, מאיפה בן אדם הגיע, למה בכלל הוא חושב את מה שהוא חושב, איך זה שהדברים שאמרתי עברו ככה, כשאלה כנה, לא כשאלה מטריסה וכועסת, ובאמת להבין כאילו את הצורך שם, זה ממש מה שמאוד יכול לקדם בקטע הזה של קונפליקטים.
אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכם מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות, בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא, תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה, עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק, ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ואבינריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק. דיברנו על קונפליקטים. איזה עוד סימנים למערכת יחסים טובה יש לנו?
אז סימן נוסף זה הנושא של קבלה, עד כמה אנחנו מרגישים שמקבלים אותנו בתוך הקשר, ועד כמה אנחנו מקבלים את הצד השני, כולנו רוצים שיקבלו אותנו, שיאהבו אותנו, למרות שאנחנו לא מושלמים, להיות רצויים, ואני חושב שאחד הדרכים לבדוק גם עד כמה אני מרגיש שמקבלים אותי, זה עד כמה אני מרגיש נוח לבטא את עצמי. עכשיו, שוב, זה לא רק בגלל הצד השני אם אתה לא יכול לבטא את עצמך, אבל אולי זה, יש לך מקום בזה גם.
נראה לי שנייה חשוב להתעכב על זה, אז מה שאתה אומר זה שאם יש, זה בעצם נכון לכל דבר, אבל בעיקר בתקשורת ובלהביא קשיים, זה מורכב מאוד, חלק מזה יכול להיות הקושי שלי לדבר, או להביא קונפליקט, או להביע קושי ופגיעות בגלל שזה שיחה שהיא מורכבת ולפעמים לא כיפית, אז זה יכול להיות שזה בא ממני, אבל גם יש את איך הצד השני מקבל כשאני מביאה דברים קשים, האם אני מרגישה בטוחה לדעת שיש לזה מקום, שזה לא ישר יתפך עליי, שלא ימצאו למה אני מעוותת, שלא ינסו לבטל את מה שאני אומרת, לא בהכרח בזדון לפעמים, כן? כולנו עושים את זה לפעמים גם בלי לשים לב.
כן. זה מאוד גם נכון באמת לקונפליקטים, לפעמים בתוך הקונפליקט, כאילו כל הדברים האלה שאנחנו פחות אוהבים בפרטנרים יוצאים, ודווקא באמת אולי רצוי להימנע מזה.
מה זה אומר מזה? ממה רצוי להימנע? מה הכוונה?
רצוי להימנע מערבוב מאבקים, סתם, כאילו שלא להשתמש עכשיו באיזשהם חולשות או דברים שאנחנו פחות אוהבים, בפרטנר בשביל, ככלי לניגוח בתוך קונפליקט, זה משהו שהמטרה שלו היא בעיקר פגיעה, אני לא רואה את התועלת שלו בהכרח, זאת אומרת, אם זה נוגע בנושא אחר, או בנושא קרוב, שהוא גם משמעותי, אז אולי יש מקום גם לדבר עליו בתוך מסגרת של איזשהו קונפליקט או משהו, אבל בגדול זה מאוד מהר יכול להפוך לכל מיני גלישות לא ענייניות, והסתה אגב מהדבר המקורי שבגללו הקונפליקט נפתח, יהיה חבל. אבל זה גם נכון לכל אורך מערכת היחסים. זה באמת איזשהו מצב קיצון, לפעמים אנחנו פשוט, את יודעת, קצת נוירוטים, או עושים איזה משהו מצחיק, או שיש לנו איזה הרגל מוזר, ופה אני חושב צריך לדבר על באמת איפה אני ואיפה האחר נגמר. אם אנחנו יותר מדי מרגישים שאנחנו צריכים לייצג, או שהאחר מייצג אותנו באיזושהי צורה, יכול להיות איזה השפעות די שליליות על היחסים, כי א', זה גורר אחריו קונפליקטים, וב' גם אם זה לא גורר אחריו קונפליקטים, זאת אומרת בצד השני יהיה היענות יותר נמוכה אולי לצרכים של עצמם, זאת אומרת ככל שאנחנו שולטים על האחר, אז הוא פחות אולי מבטל עצמו. במקומות האלה באמת שהבן אדם הוא מזייף בשירה, או יש לו איזה נושא כזה קצת מאוס שהוא אוהב לדבר עליו, איזה רוטינה כזאת טיפשית, זה המקומות באמת לבדוק למה זה מרגיז אותי, והאם זה מסמל משהו אחר, שאולי כן צריך לדבר עליו, שהוא באמת יותר משמעותי, או שפשוט יש מקום בתוכנו רגע להפריד ולהגיד, אוקיי, הבן אדם הזה עושה את הדברים האלה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני רוצה להיות איתו בקשר, וכאילו כנראה שהוא לא יפסיק עם זה, או שזה לא המקום שלי להגיד לו להפסיק, כי זה לא כזה באמת משפיע עליי. וגם אני אולי לא מושלם, ואני הייתי רוצה שיסלחו לי על זה.
אז זה באמת על דברים כמו סגנון לבוש, או טעם במוזיקה, או תחביב, או כל מיני דברים כאלה שהם, בא לי להגיד למלם, לא מועיל, לא מזיק כזה, פשוט חלק מהאישיות של הבן אדם, וזה סבבה. אבל עולה לי פה דבר אחר, ואני פשוט אגיד, ואתה כאיש המקצוע תתקן אותי. יש גם דברים באישיות או פעולות, שיכול להיות שהם לא סבבה, איך אני מתייחסת לאנשים, כולנו בני אדם, כולנו לפעמים מתפרצים, אם אני הולכת דרך, או יש לי פרטנר, פרטנרית, שהם באופן עקבי לא נחמדים למלצר, או יש להם התפרצויות זעם, ותגיד זה לא קורה אפילו כלפיי, או כשזה קורה כלפיי למדנו איך לפתור את זה, אם אני לא עושה כלום, אם אני מקבלת רק את הדבר הזה, אז מבחינתי זה סוג של אישור של ההתנהגות, אני עושה נחש של מערכות יחסים, אני מאמינה שאנשים לא מייצגים אותי ואני לא מייצגת אותם, ואני רוצה שאנשים האהובים בחיי והאהובות בחיי יחיו את חייהם כפי שהם מוצאות לנכון, ואני גם לא רוצה לשנות. אני כן חושבת שיש דברים שאם הם קורים לאורך זמן כהתנהגות חוזרת, שהם באמת לא בערכים שלי, שהם עבורי לא סבבה, אז אני לא אנסה לשנות, אבל זה כן מקום שאני אולי לא צריכה לקבל וצריכה ללכת, או יכולה ללכת.
קודם כל, בוודאי שאם זה גורם לאיזשהו סלידה מהבן אדם, אז לא הייתי נשאר. אני חושב, כאילו קשה לי לתאר מצב שבו זה יוצא רק על מישהו אחר, או שאם כבר נעשה את התהליך הזה, אז אין פה כבר שיח שאפשר להגיד, אני ממש מעריכה שכאילו זה לא יוצא עליי, אבל זה עדיין יוצא על כל העולם, וזה גם יכול להיות ממקום אמפתי. המקום הזה של לשמור עלינו, מעצמנו, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. בסופו של דבר זה כן ייצג משהו כנראה. ולדעתי קשה יהיה שלא יגיע לזה, מזה משהו לתוך הבית.
אני חושבת שזה נכון, אבל אני גם חושבת שכשאנחנו אוהבים אנשים, אז אנחנו באמת אוהבים, באמת באמפתיה, באמת נוטים לסלוח, ואז כשמשהו קורה מולנו, ואחר כך אולי יש איזו שיחה, ואולי יש תחושת קלוז'ר, אפילו שאחר כך אולי זה קורה שוב, אז אנחנו נוטים להניח את זה בצד, אבל כשאנחנו רואים את זה קורה, פתאום מחוץ לסיטואציה של מערכת היחסים, נקרא לזה זוגית, על המלצר, על חברים, במקום אחר, פתאום זה יכול לפתוח את העין, ולהגיד שנייה, כשאני עומדת לצד התנהגות כזאת ושותקת, היא גם בסופו של דבר אומרת משהו עליי.
זה גם אומר אולי משהו עלייך, זה נכון. אם אנחנו לא רוצים אגרסיות שבטאו אותנו, זה אולי משהו מאוד לגיטימי, לעומת אנחנו לא רוצים שתבטא את הטעם הגרוע שלך במוזיקה, ואני חושב שאת מאוד צודקת בזה, ואגב, אני חושב, קודם כל, יכול להיות כל מיני סיפורים של דברים שהם כן מחוץ למערכת והם לא בתוך המערכת, אבל אני חושב שהם עדיין משפיעים ישירות, כי א', אם אתה היית שם בסביבה בשביל לשמוע על, על המלצר ומתקבל בראש, יכול להיות שזה גרם לך להרגיש לא בטוחה מול הבן אדם הזה, ולשאול את עצמך מה יקרה כשהוא יהיה בקצה שלו אולי מולי, או באופן כללי, אם אנחנו יצור חברתי, ואנחנו לא חיים בבקום, אני והוא ממשיכים להתנהל בעולם, והוא מתנהל ככה, איך זה משפיע עליי. האם הוא רק יביא את החברים הגרועים שלו לשמוע מוזיקה גרועה בסלון, או שהוא ילך ויצעק בכל מקום, ויהיה לי לא נעים, ופחות אולי יאהבו אותי, אולי אני יפסיד דברים. וגם אם הדברים האלה לא נעשים לנו מול העיניים, אני מניח שכאילו אם היית יודעת עליהם שהם קורים, זה גם היה אולי מעלה את אותן רגשות, אולי בצורה פחות קיצונית.
אני חושבת שיש פה משהו על, אני אומרת כל מיני מילים גדולות, אבל הדיסוננס הקוגניטיבי של לאהוב אנשים וגם לחטוף מהם דברים שכזה, אנחנו לא מבינים מאיפה הם באו, וגם איזשהו תהליך של נרמול, שאנחנו במערכת יחסים עם אנשים שאנחנו אוהבים, וככה הם מתנהגים, אז אוקיי, אולי ככה מערכת יחסים אמורה להתנהג. עכשיו, זה לא חד צדדי, כן? כשמישהו מולי מביא משהו כזה, משהו בי גם יצא החוצה, שהוא לא בהכרח בריא, בונה. אני מתעכבת על זה כי דיברנו על קונפליקטים ודיברנו על קבלה. ואני מאוד בעד כל הדברים האלה, להאמין שקונפליקטים הם בסדר בתוך מערכת היחסים, ולקבל אנשים כמו שהם. וגם אני צריכה לראות מי אני הופכת להיות, או איזה צדדים יוצאים בי, בתוך מערכת יחסים, שבה יש סוג כזה של קבלה, סוג כזה של קונפליקטים, ולבדוק בכלל אם אני אוהבת את מה שיש. המטרה היא כמובן שיהיה לי גם טוב מערכת יחסים, וגם שאני אוהב את מי שאני בתוך מערכת היחסים.
כן, חד משמעית. טוב, זה עבודה על שיפוטיות. ועבודה באמת על איפה הגבולות ביני לבין האחר עוברים, ובסך הכל גם פה צריך התכווננות. באמת, כי לפעמים כאילו אנחנו נראה שכאילו הדבר הזה שהוא גורם לנו לסלידה, מוריד לנו, אולי מעצבן אותנו, זה משהו שאנחנו צריכים בתוך עצמנו לעבוד עליו, וזה לא של הבן אדם השני לשנות. וזה כן בורש התכווננות, גם בכלל לנסות להבין את זה, ועוד יותר לעשות את זה.
אז באמת אמרת על השיפוטיות, איך אני לומדת בהנחה, ושוב, זה לא הדברים, מקרי הקיצון שדיברנו עליהם, לומד מוזיקה ובגדים ותחביבים מוזרים, שאנחנו תומכים בהם כמובן, איזה כלים יש לי להשעת השיפוטיות, איך בכלל אני לומדת לעשות דבר כזה?
וואו, זה באמת גם עבודה לא נגמרת, אני לא יודע, בלימודים של העבודה הסוציאלית זה מאוד חזק, יש הרבה מאוד דיבור על זה. מה שלי עוזר, זה באמת להבין מאיפה אנשים באים, איפה הם גדלו, איזה נתונים אורגניים יש להם, היסטוריים, מה קרה שם, שמביא אותם לרגע הזה ממש, או שהביא אותם לדבר הזה שאני קצת, שמעלה בי תחושות טיפה קשות באמת, או שיפוטיות. יצאת מנקודת הנחה שרוב האנשים המוחלט הם טובים, והם עושים מה שהם יכולים בשביל להיות טובים. יכול להיות שהם יכולים טיפה להתאמץ יותר, אבל כל מיני נסיבות ודברים שלמדנו מהמשפחה שלנו, כי בתיאוריה זה עובד, הנה אנחנו נולדנו, גדלנו, הגענו למצב שבו אנחנו כאילו מגיעים למערכת יחסים חדשה, שלפחות ברמה הביולוגית יש לה פוטנציאל להמשיך את הגנום, אז כאילו הדבר הזה עבד, מה שנייחסים הזאת, לא מודדים את מדד העושר או איך היא נראתה, אבל זה עבד, אז כאילו זה אנחנו לומדים את זה גם. אנחנו כאילו ניישם את זה בשביל הדור הבא לכאורה. אז לא אשמתו של הבן אדם השני שזה מה שהוא למד. אני חושב שזה לזכור איפה אנחנו כשאנחנו חלשים, או כשאנחנו לא 100% מוסריים, הניסיון להבין את זה, הוא גם כולל את הבן אדם השני, זה הקשבה כנה, להוריד פילטרים. שוב, בשעת כעס זה אולי יותר קשה, אבל אז אחר כך, אם אפשר, זה ממש לשמוע את המילים שהבן אדם אומר, והדרך שבה הוא מתבטא, ולא את המסר הזה שלפעמים אנחנו רגילים לשמוע ממנו, או מעצמנו, להיות פתוחים לזה.
אז איך אני באמת יוצרת פתיחות?
איך את יוצרת פתיחות אצלך או בצד השני?
גם וגם, נראה לי נתחיל מעצמנו, אבל גם בצד השני.
יש אנשים שהם יותר פתוחים ויש אנשים שהם פחות פתוחים, אני חושב שהתנסות ומפגש עם דברים אחרים, זה משהו שמייצר פתיחות, להכיר גם לא רק, לא מפגש של ראיתי דוקומנטרי, להכיר בן אדם, להכיר חוויה מקרוב, זה דברים שהם יכולים לפתוח לנו את הראש, וזה דורש באמת הקשבה. בתוך יחסים שהם ארוכי טווח, ושנערמו בהם קונפליקטים של שנים, כל הדברים שאולי אנשים אפילו לא דיברו בינם ובין עצמם, אז קשה להגיע למקום הזה. זה כבר השלב באמת שנראה לי הרבה אנשים אולי מגיעים בו לטיפולים, או מוצאים כל מיני פתרונות אחרים. ככל שאנחנו נהיה נראה לי יותר מודעים לזה ורוצים בזה, אז הסיכוי שלנו להיות יותר פתוחים הוא יותר גבוה, אז אני לא יודע על תרופת קסם לצערי.
שי, לפני שנעבור לסימן הבא, שהוא תקשורת, ואני חושבת שהוא מאוד חשוב, אני יודעת שזה תקשורת כי גילית לי, בוא נעצר רגע לדבר על המרכז למיניות אלטרנטיבית, כי אני חושבת שהוא סופר חשוב, ואתה עושה שם עבודה מדהימה. ספר לי קצת על המרכז והפעילות שלו.
אז המרכז למיניות אלטרנטיבית זה ארגון ללא מטרות רווח שאני הקמתי. הקמתי אותו בשנת 2018, אחרי איזה שנה וחצי נוספות של עבודה. זה משהו שאני עושה בתור בן אדם BDSM-י ולא מונוגמי וגם להטאבי, שחוויתי כל מיני דברים מהסביבה סביב הדברים האלה, וגם הרבה מאוד יצא לי לדבר עם אנשים שחוו דברים יותר אולי קשים, ככה אני ראיתי מקום לתת מענה לדברים האלה, אני ראיתי שיש הרבה באמת תיוג שמונע כל מיני דברים, החל מקבלת שירותים ודרך קבלה בחיים האמיתיים של הסביבה, ועד איזשהו גורם מעודד של פגיעות מיניות, בגלל האנונימיות ובגלל החוסר יכולת לקבל את השירות וכולי. אז באמת, המרכז קם בשביל לתת מענים לכל הדברים האלה, יש לנו גם ככה דברים שעוזרים לאנשים יותר חדשים, או שרוצים ככה לשתף דברים יותר ספציפיים, כמו מעגלי שיח, וגם ככה אנחנו מקדמים שם כל מיני נושאים ש... אנשים מעלים שמעניין אותם או שנראים לנו חשובים. יש לנו מערך סיוע שיש בו 5 מתנדבות, זה לא 24/7, אבל ממש אפשר להתקשר, לשלוח הודעה, לקבוע שיחה, אפשר גם להתייעץ ככה על דברים שקשורים סביב הסכמה, יחסים תוך כדי שהם קורים, לפני דייט, כל מיני דברים כאלה. עשינו אינדקס מטפלים, שזה שכולל מטפלות ומטפלים שעברו אצלנו באמת הכשרות, ואנחנו עושים גם עוד הכשרות לאנשי מקצוע והסברה, ויש לנו קורס DM, ש-DM זה נאמני מרחב בטוח במסיבות עם אוריינטציה מינית, ואנחנו מקווים לעשות עוד הרבה, הרבה, כי אנחנו עכשיו ככה מתחילים איזשהם שיתופי פעולה עם אנשים שמנהלים מסגרות, בשביל לייצר ככה סביבה יותר בטוחה, שיש עוד הרבה, אנחנו היום במימון המונים שלנו, אז אני מזמין את כולם וכולן לבוא ולקחת חלק איתנו, כדי שאנחנו נוכל להרחיב את הפעילות, זה באמת הכל נעשה בהתנדבות, חוץ ממדי פעם משלמים לאנשי מקצוע שעושים דברים, כשזה מגיע להם, ויש הוצאות על זה, אז אנחנו ממש נשמח לעזרה.
אז אני אספר שאני גם מתנדבת במרכז, במעגלי שיח, מעבירה לעתים, ואני אשים את הלינק של המימון המונים בתיאור הפרק, פשוט בגלל שאני ממש מאמינה במה שאתה והמרכז עושים, אני חושבת שזה חשוב, אני שמחה לקחת את חלקי הקטן, ואני מזמינה את המאזינות שלנו, אם זה מתאים, תצטרפו אלינו.
ואת מקבלת מלא פידבקים חיוביים כמנחה, ואני חייב גם להגיד שאת גם עוזרת בעוד דברים, בייעוץ ובידע שלך, וזה מוסיף מאוד, אז תודה.
תודה. אז יופי, עשינו את הדבר החשוב של לספר על המרכז, שאני מאמינה בו ורוצה שיצליח, ובואו נדבר על הסימן הנוסף, שכבר רמזתי לנו קודם, שהוא תקשורת. אז דבר איתי על תקשורת במערכות יחסים טובות ובריאות ונעימות.
כן, אז כמו שאמרתי, התקשורת זה גם מטרה וגם כלי. אנחנו רוצים תקשורת טובה, כי זה מה שיעשה לנו נעים, ואנחנו יכולים לעשות יותר טוב בתחומים האחרים עם תקשורת.
איך נראית תקשורת טובה?
אז יש איזה כל מיני מאפיינים. אפשר לראות את זה ברמה ההתנהגותית, ברמת אפילו שפת הגוף, כמה הבן אדם מכוונן אלינו בשפת הגוף, אם הגוף שלו פונה אלינו, אם יש מגע, וזה גם דברים שאנחנו יכולים לזייף במרכאות, או להתכוונן אליהם בשביל לייצר תקשורת יותר טובה. זאת אומרת, אם אני רוצה להראות שאני מקשיב, ואני אולי טיפה מוסך דעת כרגע, זה יכול לעזור לי ולצד השני שאני אסתכל עליהם ויפנה להם עם כל הגוף. זה כמובן עד כמה אנחנו משתפים, שזה מתקשר שוב לקבלה, אבל זה גם הרבה מאוד קשור אלינו, וכמה אנחנו יכולים לשתף, אבל השיתוף הזה הוא בונה אינטימיות, זאת אומרת, שוב, זה גם משהו שהוא עושה לנו טוב, הוא יכול לעזור לנו, להקל עלינו, או סתם לייצר איזה חוויה משותפת, והוא גם, כשאנחנו משתפים את האחר, בעצם בונים את הקשר, ואם דיברנו בהתחלה טיפה על מחויבות, זה גם איזשהו מאפיין שהוא מתאפשר באמצעות הקבלה הזאת, אני אשתף משהו מתוך ידיעה שהצד השני ישמור עליי. יחסים שיש בהם הרבה הומור, זה משהו שכזה מסמן, שהם הרבה פעמים יהיו יותר חזקים נקרא לזה, זה גם כזה נותן לנו פשוט להרגיש טוב ביחד, וגם כל מיני הבנות, כאילו אם יש לנו בדיחות פרטיות, והומור דומה, אז זה משקף תובנות משותפות. אם דיברנו על שפת גוף וזה, ששפת גוף מעורבת, אז גם התוכן כאילו מעורב, כל אחד ככה יש את הפורמטים שיותר מתאימים לו בשביל להיות מעורב, כאילו יש אנשים שהם כזה בטלפון מאוד סבבה, יש אנשים שבלי וידאו זה לא עובד, או אנשים שלא רוצים בכלל שום תקשורת דיגיטלית, שזה קשה היום, אבל לאנשים האלה הייתי אומר, בואו תתכווננו. זאת אומרת, אם אתם לא פוגשים את את האהובים שלכם כל יום, אז רצוי שכן תזמו ותהיו באיזושהי תקשורת לאורך הזמן הזה, כי זה פשוט מרחיק שלעצמו. עכשיו, יש אנשים שלא רוצים את זה, או שזה לא מתאים לאופי יחסים מסוים, שזה גם בסדר, פה נראה לי זה עניין של ציפיות ריאליסטיות כבר מהצד השני, מה כל אחד מוכן, רוצה מהמערכת יחסים הזאת.
נראה לי זה חשוב להתעכב על זה, שיש לנו המון צורות תקשורת, ולא כל צורות התקשורת מתאימות לכולם, והמדיום שבו אנחנו מתקשרים, יכול להשפיע על כמה בן אדם engaged, על כמה הוא מצליח, היא מצליחה להעביר את התחושות, את הרגשות, את הנוכחות שלהם, שזה משהו שקריטי להגיד מההתחלה, כאילו גם אם מנסים, יכול להיות שזה לא יצליח להעביר ב-100% את רמת האהבה, את רמת העניין, וזה בכלל לא מול הבן אדם, זה מול המדיום שבו אנחנו משתמשים.
נכון, זה ממש יכול להשפיע. אני חושב שזה משהו שהוא כזה יכוון את עצמו בהרבה מערכות יחסים חדשות, מעצמו בלי שיהיה שיח עליו יותר מדי, מישהו יגיד אני לא מסוגל להודעות, מישהו יגיד אני לא מסוגל טלפון, ואז אם אף אחד מהם לא באמת יכול להתמודד עם המדיום הזה, יכול להיות שהקשר יתמסמס פשוט. Mm. זה מעניין האמת, אם זה נחשב לסגנונות תקשורת. אני חושב אבל שכשאנחנו מדברים על הדברים היותר קשים, לטעמי אין משהו שיחליף את המפגש הבלתי אמצעי, לא וידאו, לא הולוגרמה,
אני במערכת יחסים עם אהובה, הגענו למסקנה שאנחנו מאוד אוהבות לדבר בצ'אט של הפייסבוק, זה הצורת תקשורת המרכזית שלנו, ולמדנו בדרכים קשות שוב ושוב ושוב, שדברים שהם רגישים לא עושים שם. עכשיו, אנחנו לא גרות ביחד, זה אומר שיש דברים שאו צריכים לחכות, או אנחנו אומרות, תקשיבי, הייתי רוצה שנעשה את זה פנים מול פנים, אבל אי אפשר, הנה הדבר שאנחנו צריכות לדבר על זה עכשיו. ואז זה קורה בצ'אט, אבל עם איזושהי הכנה לזה שזה מה שקורה, כי שוב ושוב ראינו שאנחנו רבות על דברים שאם היינו עושות אותם פנים מול פנים, זה בכלל לא היה הופך לריב, כי היינו יושבות מחובקות, כי היה מבט בעיניים, כי היה ליטוף, כי האינטונציה הייתה עוברת, אבל כשזה פשוט כזה טיקטוק של מידע, אז זה הופך לפגיעה ולרגישויות ואפילו לריב, עד שנפגשות, ואז זה מתמסמס תוך רגע.
כן, התקשורת במיוחד בטקסטים, היא מאוד יכולה להקשות על זה, במיוחד אם אנחנו לא אנשים שרגילים להשתמש באמוג'ים, ואז כאילו גם להכניס אמוג'ים עכשיו פתאום, זה כאילו הזוי לשיחה. כן, זה יותר מקשה, אבל לפעמים זה באמת הדרך היחידה שיש. לשמור עכשיו שבועיים עד שניפגש, זה גם יכול להיות too much, ואנחנו הרי אמרנו שרוצים להיות בתקשורת יחסית תכופה, גם בשבועיים האלה.
זה כן מתקשר למה שאמרת קודם על קונפליקטים, או על להגיד משהו רגיש. אם זה משהו שהוא רגיש, אבל הוא לא דחוף בזמן, האם יש לי את היכולת להגיד, יש לנו משהו דחוף לדבר עליו, אבל כדאי שהוא ירק פנים על פנים, ולכן בואי נשים את זה בצד, והאם נצליח לתקשר באהבה וקרבה, עם הידיעה שיש משהו שצריך לדבר עליו בתקופה הזאת, שזה לא קל בכלל, אבל יכול להיות שהוא אפשרי.
אם הדבר הזה לא עלה מעצמו, אני לא הייתי אומר, יש משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו.
לא, שאנחנו יודעות שיש משהו שצריך לדבר עליו.
יכול להיות, באמת כל מקרה וכל מערכת יחסים וכמה שמתאים בתוכה, כן, זה תלוי את כמה זה באמת מכביד על השיח, וכמה זה מאפשר להמשיך הלאה. אני מסוגל באמת להיות עכשיו מעורב, להתעניין בצד השני ולהקשיב למה שעובר עליו, וזה, או שאני חייב להגיד משהו כל שנייה, כי אני לא שם.
כן, זה תלוי ממש בכמה אנחנו מופעלים מהדבר שעליו צריך לדבר, כמה זה צובע לנו את כל המציאות של הקשר בעצם.
כן, לגמרי, ואני חושב כאילו עוד משהו רק בהיבט הזה של, אמרתי לי להיות שם וזה, כאילו למה אנחנו עושים תקשורת, אנחנו רוצים שיראו אותנו, אנחנו רוצים להרגיש ערך ולהרגיש אהובים, שהצרכים שלנו מקבלים מענה, אז כל הדברים האלה עוברים בתקשורת, כל הדברים האלה עוברים בזה שהצד השני מעריך, אומר, מגיב לנו גופנית, מילולית.
אני חושבת שאחת הטרגדיות של תקשורת ושל כאב ושל חיבור, זה שלפעמים כן, אני כל כך רוצה שיראו אותי, אבל אני גם כל כך פגועה, שמה שיוצא זה האשמות, אם מדברים שוב חוזרים לקונפליקטים וריבים, אז מה שיוצא זה האשמות, או התקפות, או תמיד ואף פעם, וכל מיני דברים כאלה שיוצרים חומות, כי מצד אחד אני רוצה שיראו אותי, מצד שני אני פגועה, ואז אני באופן טרגי עושה משהו שבעצם יוצא ריחוק במקום קרבה. שזה מתקשר לתקשורת בריבים שדיברנו עליה קודם.
כן, אני חושב שזה פשוט באמת עבודה בלתי נגמרת. בגלל זה אני לא מבין שאנשים אומרים על א-מונוגמים, אתם בוחרים חיים קלים. כאילו, איזה חיים קלים? זה עכשיו לעבוד עם כמה אנשים על המערכת יחסים ולהתחשב. אגב, זה גם שאלה יותר באמת של המונוגמים, אבל לא רק. מה מהמידע נכנס לתוך המערכת היחסים? ברמה של מה אני יודע, כאילו, או איך אני מדבר על היחסים האחרים שלי. ופה אני חושב שנדרשות התאמות, שאנחנו די ממציאים את הגלגל היום. אמנם יש הרבה אנשים שעובדים כבר המון, כאילו כמה עשרות שנים סביב הדבר הזה במחקר ובכתיבה ובכל מיני דברים כאלה, אבל בכל זאת, ובטח לא הדברים שגדלנו עליהם, אז גם אם זה כבר כתוב באיזה ספר וקראנו, אז כאילו זה לא מה שאנחנו גדלנו לתוכו רובנו, ואני חושב שזה דורש הרבה מאוד למידה.
זה מזכיר לי, זה לא קשור לתקשורת, אבל אתה השתתפת בפאנל שעשינו מתוך choices על מטפלימות מתוך הקהילה, ואחד הדברים שעלו שם, פשוט דיברת על ספרים וזה הזכיר לי, שאחד הדברים שקורים שם זה שיש לנו כל מיני תיאוריות פסיכולוגיות או לתקשורת, או על איך נראית מערכת יחסים טובה, בריאה, מאוזנת, ושאחד הדברים שצריך לעשות גם בלימודים, כשמבינים שהמונוגמיה היא דרך לגיטימית, זה לבדוק מה אני לוקחת ומה אני לא לוקחת, מתוך מאגר הידע הקיים, בגלל שהוא היה קיים על דברים נורא ספציפיים, שהיום אנחנו לא בהכרח מסכימים עליהם או רוצים אותם בחיים שלנו.
שוב, בגלל שאנחנו מערערים, אז הביא אותך שגם התיאוריות על תקשורת, הן כולן באות כבר עם הביקורת עליהן. אז בגלל שאנחנו מערערים על דברים, אז זה עוד יותר מתערער. אני חושב שבסופו של דבר, המודלים הם אותם מודלים, זה להיות גלוי, לנסות להיות מודע לצורך שלי, לנסות לעשות את ההפרדה ביני לבין האחר, לראות ברמה הקונקרטית איך אנחנו עולים, ולתקשר את כל זה בצורה נעימה. מאוד פשוט, כאילו, וזה בתיאוריה נכון גם למונוגמיה וגם לאמונוגמיה, אבל כשאנחנו בסוף מפרקים את זה, אז פתאום אני רואה שזה הרבה פחות מובן מאליו. כי לתקשר, קודם כל דברים שלא תמיד יש להם שם בכלל, ולתקשר משהו שהוא בגדר טאבו, יש לפעמים תחושה בתוך כל, קרא לזה קבוצת עניין, שיש איזה נורמה או דרך אחת או דרך מסוימת לעשות את הדברים, ואז כשאנחנו נכנסים לתוך זה במונוגמיה, אנחנו קוראים המון המון דברים. הדברים האלה נכונים, אבל כשאתה מכליל את זה על כולם, כאילו, אתה אומר, אי אפשר, ואנחנו לא אמורים, וכל מיני דברים כאלה, אז קצת קשה לדעת אם אני בסדר בכלל, שאני רוצה את זה אחרת, כן, זה למידה של עצמנו, או תוך כדי שאנחנו מנסים להבין מה אנחנו רוצים מהצד השני, זה מורכב אולי.
מורכב, אבל יש תקווה?
לא, בהחלט, הנה, אנשים עושים את זה. נראה שהרוב לא חוזרים למונוגמיה.
יש עוד מלא שאפשר להגיד על תקשורת. אני חושבת שגם על זה אני רוצה לעשות פרק. בעסקלי, על כל נושא שדיברנו פה אני רוצה לעשות עוד פרק, אבל נראה לי שנעבור הלאה, ואני אשאל, יש עוד סימנים למערכת יחסים טובה?
כן, חלקם באמת מתקשרים באיזשהו אופן לכל אחד מהדברים הקודמים. מדברים על אינטימיות, שזה גם סוג של תקשורת, וגם דרך להרגיש מקובל, וגם משהו שכאילו מאפשר את החשיפה שיכולה לגרום לנו בתוך קונפליקט להבין יותר טוב את הבן אדם השני. אז אם יש שם קרבה שהיא פיזית וגם רגשית עם תוכן, אז זה לחלוטין סימן טוב. המשיכה פיזית בהקשר הזה זה גם מאוד מאוד חשוב. ועוד משהו שככה פחות דיברנו עליו, מאוד רלוונטי למונוגמיה, אבל הוא רלוונטי אולי עוד יותר למונוגמיה, זה הנושא של מרחב אישי. אני קצת כאילו מכליל על מונוגמים, זה לא נכון להגיד שהם לא ייתנו לאחד לשני מרחב אישי, אבל אני חושב שיותר איתו אולי, אם המחשבה היא שאדם אחד ממלא את כל הצרכים, כאילו ככל שהמחשבה היא יותר קרובה לזה, אז ככה אולי גם יינתן פחות מרחב אישי, כי יהיה את הציפייה שהוא ימלא את כל הצרכים.
כן. ויכול להיות שגם ניקח את זה יותר על עצמנו, כלומר אם אני צריכה חופש ואני במערכת יחסים מונוגמית, אז משהו בי לא בסדר, למה אני לא פשוט נהנית עם הבן אדם הזה שאני אוהבת, למה אני צריכה את החופש הזה. בעוד שבהמונוגמיה לפעמים יש לנו, אנחנו חושבת שאנחנו, זה לא בהכרח, כן? יכול להיות שזה אנשים שהם מאוד זוגיים, אבל בכמה מערכות יחסים. אבל יש פה את האלמנט הזה של לא רק עם הבן אדם הזה, ואז אפשר גם לחקור את הלבד.
ממש, וגם להביא משהו חדש כתוך המערכת. זה גם לא נעים בדרך כלל להיות הרבה זמן עם אותו בן אדם רק אחד על אחד, כי רוב האנשים צריכים את העברור הזה, אם זה לבד או אם זה עם אנשים אחרים.
או להביא חוויות שונות לתוך המערכת יחסים, יכול להיות שזה, אני חושבת, שאפשר שאולי שזה עם אותו בן אדם, אבל אז יש עוד אנשים או עוד סיטואציות, או חווים את עצמנו אחרת. עדיין אני חושבת שצריך חופש, אני מישהו שמאוד צריכה את הלבד שלי, אז בכלל זה כזה ברור לי, אבל אני חושבת שיש פה איזה משהו של להביא עוד גורמים למערכת, ולראות מה זה יוצר גם בדינמיקות בין שני האנשים האלה.
זה גם חשוב לאיזונים אגב, כי כאילו האחר הוא נותן לנו רפלקציה על היחסים שלנו לפעמים, ככל שאנחנו גם יותר נפגשים רק עם מישהו אחד לצורך העניין, אז אנחנו הופכים להיות יותר תלויים בו.
זה גם מוציא דינמיקות מאוד ספציפיות, כי אלה הדינמיקות שיש לי מול בן אדם אחד, מול מישהי אחרת, יהיו לי דינמיקות אחרות, שאני אגלה בהם דברים על עצמי.
כן, כן, ואז כולם יכולים להרוויח. עוד הדבר אחרון, כאילו העניין של השותפות, זה אולי מתקשר באמת למחויבות וכולי, אבל עד כמה באמת יש פה שני אנשים או יותר, כמה יש פה עוד אנשים שהם לוקחים אחריות, מתפשרים, אמפתיים, מאוזנים מבחינת כמה מאיתנו כל אחד מכניס לתוך הפרויקט המשותף הזה שנקרא קשר, או פרויקטים משותפים אמיתיים שהקשר הזה מפיק, כמו לנקות הבית או לארגן מסיבת יום הולדת יחד או כל פרויקט אחר שלפעמים מערכות יחסים מולידות. זהו, אם אתם חברים טובים, שותפים טובים, ואתם גם אינטימיים, ואתם גם רוצים, אז זה יכול להיות שזה יעבוד.
דיברנו פה על כמה וכמה סימנים, אני בטוחה שיש עוד, ושעל כל אחד מהם אפשר להרחיב ממש הרבה, ואמרת משהו גם קודם שאני רוצה ככה לחזור אליו. בוא נגיד שמישהו, מישהי עכשיו מקשיבים לנו, והם מזהים שבחלק מהסימנים האלה, יש דפוסים שאולי הם לא הדפוסים הכי טובים, או שהיו רוצים לשפר שם משהו. מה עושים עכשיו?
וואו, יש הרבה, כאילו אפשר לקרוא, אפשר לשאול חברים אם, מה הם חושבים עלינו בתוך מערכות יחסים בתוך הדברים האלה, או את הפרטנרים, פרטנריות שלנו, אם אנחנו שם איתם, זה יכול להיות מוקד מצוין של עבודה, כאילו מול, אבל זה גם מאוד מאוד סביר להניח שיכלול עבודה עצמית. וגם אפשר עבודה עצמית לעשות בהרבה דרכים, יש אנשים שבאמת עושים אותה לבד, איכשהו, במחשבה, בכתיבה, בזה, יש אנשים שהולכים ומתייעצים, עושים סדנאות ממיליון אלף סוגים. שוב, תלוי במעלה, מה זה הדבר הזה שאנחנו לא מרוצים ממנו, אבל יש, אני מאמין מאוד בשינוי, אני ראיתי שינויים קורים באנשים, אז אני מאוד מאמין שכאילו אפשר לשנות בעצמנו דברים ולהרגיש יותר טוב, כאילו באופן כללי, וגם הרבה פעמים לשנות באחרים, לא בשביל לשנות אותם, אלא בגלל שהם רוצים לבוא לקראתם, ובגלל שאנחנו יצור מסתגל בסוף, אז אנחנו נצטרך להתגמש למה שיעשה לנו טוב.
אתה חושב שאפשר לשפר מערכת יחסים גם כשרק צד אחד עושה איזושהי עבודה? כי דיברנו פה הרבה על דינמיקות ועל מה צד אחד עושה ומה בא מתוכי, מה לעומת מה התגובה של הצד השני. אז אפשר לשנות כשרק אני עושה את העבודה בקשר?
כאילו קודם כל זה תלוי מה זה בדיוק לעבוד ומה הסוגיה. כי כאילו יכול להיות שזה משהו שבאמת את צריכה לעבוד עליו בעצמך. שהוא לא קשור לצד השני כל כך הרבה, ויכול להיות שהעבודה זה לא בהכרח, לדוגמה אם אנחנו מדברים על טיפול זוגי, אז זה לא בהכרח ששני הבני או בנות זוג מגיעים לחדר, אלא שיש צד אחד שבא ולומד ומיישם, או מנסה ליישם. חייב התכווננות בשביל להצליח. אז אם הצד השני בכלל לא בעניין של לשנות כלום, אז צריך להחליט מה עושים, משלימים או מה, גורמים לו לראות שהוא חייב, הולכים.
אבל יש משהו שחשוב לך להוסיף שלא אמרנו?
אני רק חושב שכאילו באמת להזכיר שהמערכות יחסים כל אחת היא שונה, ושאם אנחנו לא מרוצים ממשהו, אז הוא באמת לנסות להביא את זה לאנשים שמולנו, ונראה לי מפתח.
כן. כן, וגם שהרעיון במערכות יחסים זה שיהיה לנו טוב, אז שצריך שיהיה לנו טוב, וחשוב שיהיה לנו טוב.
ואפשר גם, לרוב. אני חושב שעובדה שרוב האנשים בוחרים גם במערכות יחסים, כנראה שבסוף זה משתלם.
טוב, שי, אז ממש ממש תודה שבאת להתארח פה בפודקאסט, והבאת לנו את הסימנים החשובים האלה, והיה לי מאוד מעניין. ואני מקווה ומאמינה שגם למאזינות והמאזינים שלנו, ותודה רבה.
המון המון תודה לך על האירוח, היה לי ממש כיף ומעניין להכין ולעשות איתך את הפודקאסט, יש.
יש.
כן, היה ממש כיף.
ביי.
ביי ביי.
תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!